כן, אנחנו עסוקים בשאלה רחבת ידיים, רחבת היקף. מאחר ואנחנו דיברנו על זה שמה שיהיה לעתיד לבוא, ייבטלו המצוות, לא ייבטלו המצוות, תשכח התורה, לא תשכח התורה. אז אנחנו עכשיו צריכים לדון באופן כללי לעתיד לבוא במובן הרחב של המילה, מה שנקרא עולם הבא. כן, המושג הבא הוא קצת שונה מהמושג העולם האחר. כן, יש העולם שמעבר. יש בשפות זרות שמכנים את העולם השני בשם העולם האחר. או העולם שמעבר. בעברית אומרים העולם הבא. אז באופן מהותי, עולם הבא הוא לא שונה מהעולם הזה. זה אותו עולם, אבל איך שהוא הולך ובא. כלומר, איך שהוא עתיד להיות. כלומר, התפיסה איננה דואליסטית של שני עולמות נבדלים זה מזה, אלא של עולם אחד ההולך ומתפתח, הולך ומתגלה. מובן את המשמעות של עולם הבא. שאלה גדולה שהעסיקה רבים, מדוע העולם הבא לא הוזכר בכלל בתנך, לא בבראשית ולא בשמות וכולי, עד סוף 24 ספרי התנך, בשום מקום לא מדברים על עולם הבא. אם זה דבר כל כך חשוב ביהדות, עד כדי כך גם שעל זה נחלקו הצדוקים והפרושים, שהפרושים רבותינו אמרו שיש עולם הבא, והצדוקים אויבינו אמרו שחלילה אין, אז אם כן, מדוע התנך לא דאג להזכיר את הנושא? כן? במיוחד, אם אנחנו שמים לב מבחינה היסטורית, מאיפה באו אבותינו? אבותינו יצאו ממצרים. במצרים, זאת הייתה שיחת כל בוקר. בכל ארוחת בוקר, אדם שאל את עצמו, ככה אצל המצרים הקדומים, מה יהיה אחרי המוות? כלומר, הרעיון של המשכיות החיים באיזושהי צורה, או אפילו שמירת הגוף על ידי החניתה, המומיות, והפירמידות, זה דבר שהיה מצוי מאוד בנפש המצרית. עד כדי כך שאחד מחוקרי המקרא טען, טענה מוזרה, אבל בכל זאת הוא טען אותה, שהתורה, העברים הקדומים, לא דיברו על עולם הבא מתוך התנגדות למצרים. כלומר, המצרים כל כך הרבה דיברו על הדברים האלה, שהיה צריך שתהיה ריאקציה. ולכן העבריות הקדומה התרכזה אך ורק בהבטחות העולם הזה. לא הבטחות העולם הבא. עד כדי כך שהמחקרים טוענים גם שהעברים העתיקים לא האמינו בחיים אחרי המוות. שזה כבר דבר ש... מה? אני בהתחלה אמרתי שהם לא עסקו. אחר כך אמרתי שיש מן החוקרים שאמרו עד כדי כך שאמרו גם שהעברים הקדומים לא האמינו בחיים שאחרי המוות. מה יש, מה לא ברור בדבריי? בסדר? טוב. רק רגע. אז אם כך, יוצא שמטרת, שבגלל הטענות מהסוג הזה, התחילה להתפתח במשך הדורות ספרות שלמה, כדי להוכיח שהעולם הבא כן היה בכלל האמונות של העברים העתיקים. אגב, זה גם נכון, זאת אומרת, יש הרבה דברים בתנך שמורים על כך, שבאופן מובלע, משתמע, מדברים על חיים שאחרי המוות, רק שלא מפרטים איך הדבר הזה יהיה, מה תוכנו, משום ש... טוב, זה באמת השאלה, מדוע? לא מוזכר. אבל בסופו של דבר זה כאילו כהנחה מובלעת. ניתן למשל דוגמה, ממעשה, זה דבר מאוד בולט, בעלת האוב באנדור. נכון? כאשר שאול נמצא במצב של דיכאון מתקדם, אז על מנת להרגיע את רוחו, הוא פונה אל בעלת אוב באנדור. והוא מבקש ממנה להעלות מת. והיא מעלה את נשמתו של שמואל הנביא. כן, שמואל עולה מן האוב, הוא מדבר עם שאול. המעשה הזה הוא מעשה אסור לפי התורה. אסור לעשות את זה. ולא עוד, אלא ספק גדול אם בכלל התורה מאמינה בממשות של הסיפור, האם זה לא איזה בלוף, משהו שעובד על הדמיון הפרוע המתלהט של שאול. יחד עם זאת, עצם העובדה שהמלך ראה לנכון לפנות אל בעלת אוב, זה מראה שמבחינתו החיים לא נפסקים עם המוות. כלומר שזאת הייתה אמונה מצויה בעם באותם הימים. גם הביטוי המיוחד שמתאר את המוות בתור לשכב עם אבותיו, שאדם שוכב עם אבותיו, או וייאסף אל עמיו. כן? סביר שהמשמעות, או למשל, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, בעוד יותר חזק הביטוי, נכון? מראה על כך שהתנ"ך מניח כדבר ידוע שיש חיים אחרי המוות. או איך נאמר ברחל אמנו, ויהי בצאת נפשה כי מתה. ויהי בצאת נפשה כי מתה. מה זה כי בהקשר הזה? ברור שזה הכוונה לכאשר. יצאה נפשה כאשר מתה. אז אם כך, יש איזו הבחנה בין הנפש לבין חיי הגוף. כל אלה הם סממנים לכך שיש חיים אחרי המוות, ובמיוחד יש פרקים שלמים שבספר איוב שמשתמעים דווקא באופן הזה. טוב, אבל יחד עם זאת, יש שאלה מדוע התורה לא עסקה בזה בצורה יותר מפורשת, למה זה צריך להיות ברמז. בספר כלי יקר על התורה, שהיה בן דורו של המהר"ל מפראג, ספר כלי יקר, אנחנו רואים בפרשת בחוקותיי, דיון שלם, שמה הוא מביא שבע דעות מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה. והובאו עוד מספר דעות בנושא הזה במהר"ל, ובכתבי השל"ה, ובכתבי הרב קוק, ועוד ועוד, וכנראה שלא סיימו את הדיון בשאלה המפורסמת, מפני מה לא הוזכר עולם הבא בתורה. אחרי כל המבוא החשוב הזה, אנחנו יכולים עכשיו לגשת אל תחילתו של הפרק. אמר, מה?
אתה יכול עוד פעם להגדיר מה זה עולם הבא?
האם אני יכול להגדיר מה זה עולם הבא? זו שאלה מעניינת. תראה, בגלל שאני אגדיר עוד פעם, האמת היא שלא הגדרתי. אז קשה לי להגדיר עוד פעם.
עולם... אמר שזה עולם הזה, רק...
אני אגיד לך משהו. עולם הבא זה מושג מלכתחילה מאורפל. כן? זה העולם שבא. עכשיו, העולם שבא, זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות עוד 5 דקות. עוד 5 דקות זה העולם, והוא בא. הוא עוד לא הגיע, אבל בעוד 5 דקות הוא יבוא. מה?
לכן אני שואל.
רק שנייה, אני עכשיו מנסה לענות לך. אני קודם כל רוצה להסביר מה מידת הערפול שבסיפור, שבמושג. אז אם כן, עולם הבא, יש לו משמעות של מה שיהיה בעוד 5 דקות. יש גם העולם שאחרי המוות. יש העולם שאחרי תחיית המתים. יש אפילו לפעמים הגאולה נקראת עולם הבא. זאת אומרת שעולם הבא זה מושג שהוא בכוונה לא הוגדר. ומדוע הוא לא הוגדר? כדי להשאיר את הפתיחות המקסימלית. ומדוע רוצים להשאיר פתיחות מקסימלית? כי ברגע שדבר הוא כבר מוגדר, סימן שהוא כבר בהווה. כלומר, אם אני יכול להגיד לך בדיוק מה יהיה בעוד דקה, סימן שאני כבר שם. קל וחומר כשמדובר בהיקפים שמעבר לזמן אפילו, כלומר מעבר להווה ברור, בדעה מסוימת גם מעבר לזמן, מעל הזמן. אז בוודאי שכאן צריך להשאיר מידה מסוימת של חופש לחשיבה. אפילו ביחס לימות המשיח. למשל, בימות המשיח, איך אומר הרמב״ם? אין אדם יודע את הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו. וזאת למה? כי אם אני כבר יודע עכשיו איך הם יהיו, הסימן שאני כבר שם. אז אין הרבה מה להוסיף כבר אז. כבר שם, יותר נכון.
הרב, גם
כשהוא
מגובל?
מה?
כשאדם תופס את הדבר העתידי, זה גם מגביל את
הגבולות
הסדר
שלו,
נכון?
כשאדם תופס את העתיד ומגביל אותו, זה נכון. אתה הוספת בגבולות השכל שלו, אני לא הבנתי למה התוספת הזאת.
מגביל אותו.
מגביל אותו, זה כן. זהו, מגביל אותו.
וזה אומר לך מהסיבות שהבורא לא רוצה שנגביל את הפוטנציאל העתידי, נכון?
בהגדרה, פוטנציאל עתידי לא ניתן להגדרה. זה מה שאני אמרתי מקודם. כי אם אני אמרתי, כשאנשים כבר הקשיבו, שכשאני מגדיר דבר שעתיד להיות, סימן שאני כבר שם. לא, זה מה שאני אמרתי. מה? אמר יהודה בן בצלאל, מה?
הרב אמר שהטענה של אותו חוקר שאחד הסיבות שזה מובלה, לא מוזכר בתורה עניין עולם הבא, זה בשביל להפריס כנגד הדעה שאתה אתן במצרים, הטענה הזו היא מוזרה, מה הסיבה?
מה הסיבה שמה? למה אני טוען שהטענה של החוקרים היא מוזרה? היא מוזרה בגלל שקשה לצמצם את כל ההתנהגות הרוחנית של אומה שלמה רק בתור תגובה לאומה אחרת. אני לא אמרתי שהממד הזה לא קיים, הוא מוזכר גם בראשונים. טוב, כן.
בסיפור האפשרות ושולת נפש השמור, זה נכון שהשמור תגובה כדיב שהיה יוזם שאלה או משהו, הוא לא בעצמו הוסיף או דיברת או משהו, כן?
מה, שמואל?
רק היה תגובה, לא היה משהו שבא מעצמו או מעולם הבא. רק היה
נכון, כלומר שמואל הוא זמן, אז הוא הגיב.
שאולי שזה ככה שאין אין משהו חוץ
משמזכירים
או מחפשים.
אינני יודע, אבל תראה, עצם העובדה שפנו אל בעלת האוב, זה מראה מה חשב שאול על הנושא. כלומר, אם שאול פונה אל בעלת האוב, זה סימן שהוא חושב שזה עוזר, שיש משהו אחרי המוות. כן.
הוא
מעלה מתחם טיול
לחוץ לארץ. ומתחם אותו פרטי פרטים והכל, מה זה אומר שאני שם?
כן.
איך זה?
זה מה שזה אומר. כלומר, אם אתה מתכנן טיול לחוץ לארץ, לא רק שאם אתה מפרט אותו לפרטי פרטים, אתה כבר שם, אני אומר לך שאתה אף פעם לא יכול לדעת מה יהיה. אם אתה יכול לדעת מה שיהיה, סימן שכל הסיטואציה כולה התממשה לפניך. אז סימן שאתה כבר שם. דבר פשוט. טוב, אמר יהודה בן בצלאל, אנחנו עכשיו במקום לעבור על רשימת כל המקורות שנאמרו בנושא הזה, ואפשר להביא הרבה מקורות, הייתי רוצה להתייחס פה לדברי המהר"ל. האמת היא, זה לא המקום היחיד שבו המהר"ל מדבר על זה, גם בהקדמת גבורות השם הוא דן בזה ברחבה בצורה מעניינת ביותר. כן, בבקשה.
בקשר לידע, אתה כבר שם, האם זה חיסרון, האם זה יתרון, האם זה אידיאל?
מה?
דיברנו על מה אם אתה מצליח, אז אתה כבר שם. אם הרגולה, אדם שחושב רגולה, אם מצליח, אז הוא כבר שם. אם זה חיסרון...
לא, לכן זה בלתי אפשרי. לכן זה בלתי אפשרי.
אז זה לא שם חיסרון ביתרון.
זה לא חיסרון, זה בלתי אפשרי פשוט. בלתי אפשרי שהאדם ידע באופן מוחלט את העתיד.
כן, אבל... לכאורה, זה לא משנה אם הפרט הזה יהיה ככה או הפרט הזה יהיה ככה. אני אומר, אם האדם נמצא כבר שם בגאולה, הוא מדמיין לעצמו גאולה בתורה.
ברגע שאדם מדמיין גאולה, זה דמיון.
נכון.
זה בטוח לא זה.
אפילו שהלבושים...
אבל זה בטוח לא זה.
זה בסך
הכל חיים.
לא, זה...
ברגע שאדם חושב שהוא בגאולה, אז הוא טועה.
אני אומר... אם האדם לוקח את כל מה שבורא לעולם בספרים ובחז"ל...
אבל הוא אף פעם לא יכול לדעת את הכל.
לא, כמובן, אני אומר, לוקח את הכללים, מה שנקרא, את המגמה, ואחרי זה יוכל להלביש איזה לבושים שהוא רוצה, וזה לא משנה אם הלבושים יהיו שונים, זה בכלל לא משנה.
וזה אם זה משנה או זה לא משנה, אבל הוא לא שם. אמר יהודה בן בצלאל, זיכרונו לחיי העולם הבא. על מי הוא אומר, זכרו לחיי העולם הבא? על מי? מה הוא אומר על עצמו? הרי מי כתב את הספר הזה? הלא הוא רבי יהודה בן בצלאל. אז על מי הוא אומר זלהה? על אבא שלו, כן, על בצלאל. הכותב קוראים לו יהודה. הוא חי בזמן שהוא כותב את זה, הוא לא יכול לכתוב על עצמו זיכרונו לברכה.
אולי המהר"ל אומר בשמו,
המהר"ל אומר בשם יהודה בן בצלאל. יהודה בן בצלאל זה המהר"ל. בסדר? טוב. אז אם כן, על מי הוא אומר זה על הא? על אבא שלו, בסדר? ששמו היה? בסדר, מכאן שאת זה הוא כתב, אחרי שאבא שלו נפטר. אמר יהודה בן בצלאל זה על הא. הדבר אשר נבוכו בו הרבה מבני אדם, הוא מה שלא נזכר בתורה, עולם הבא. אשר הוא העיקר, שהיה ראוי שיהיה נזכר, במה שהוא תכלית האחרון. כן, גם בספר, בפרק חלק, במסכת סנהדרין. איך מתחילה המשנה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אומר הרמב״ם, שם הפירושו, לא אמר התנא כל ישראל יש להם חלק לגן העדן, או כל ישראל יש להם חלק למות המשיח, או כל ישראל יש להם חלק בהבטחת הגשם. שכל הדברים האלה הם חלק מן ההבטחות שהתורה הבטיחה. אבל כל אלה אינם ההבטחה האחרונה, וגם אפילו לא אמר כל ישראל יש להם חלק לתחיית המתים, אלא דיבר על התכלית האחרונה. ולכן עזב התנא את כל התכליות האחרות, ודיבר על כל ישראל שהם חלק לעולם הבא. אז אם כך, אם זה כזה חשוב, היה צריך להיות כתוב.
התכלית הכוללת,
אז היה צריך להיות כתוב בתנ"ך. נכון? לא כתוב בתנ"ך. טוב. ואם לא כן, חס ושלום, הנה הרבה מן הצדיקים אשר הגיעו אליהם כמעשי הרשעים, והרבה מן הרשעים אשר הגיע אליהם כמעשי הצדיקים. ואם אנחנו רואים הרי בעולם הזה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אם כך, לא ייתכן שכל מה שהתורה הבטיחה של הצדיק יהיה טוב ולרשע יהיה רע, לא יתקיים. אם לא מתקיים בעולם הזה, חייב להתקיים בעולם הבא. ברור? והנה אנחנו רואים במציאות שלא כך היה. ואם כן חס ושלום, שב עבוד אלוהים במצוות. אם לא, כי הכל בא לכלל חשבון, לשלם כל דבר פשע של צדיקים בעולם הזה, ולהביא במשפט על כל דבר נעלם של הרשעים בעולם הבא. כן, אז ברור, אם כן, שאם אנחנו רואים צרות לצדיקים בעולם הזה, מוכרחים לומר שדרך הצרות האלה, הקדוש ברוך הוא נפרע מן הרעות המעטות שעשו הצדיקים, ונותן שכר לזכויות המעטות של הרשעים, כדי לאזן את החשבון העולם הבא.
אומר, אפשר לעבוד, אבל אנחנו לא עובדים בשביל שכר.
מה?
אנחנו לא עובדים
בשביל שכר. אנחנו לא עובדים בשביל שכר, זה נכון. יפה, שאלה יפה. מה זה שב עבוד אלוהים? הרי לכאורה, אנחנו הרי לא עובדים בשביל השכר, עובדים לשמה. אז למה הוא אומר שאם אין שכר, אין משמעות לעבודה? עד כאן שאלתך? אני חושב שהשאלה היא בהחלט שאלה יפה, ובמקומה. תשובה, אני לא עובד בשביל שכר, אבל הקדוש ברוך הוא עובד בשביל לתת לי שכר. זאת אומרת, עולם שבו אין עולם הבא, זה עולם ללא משמעות. כי זה אומר שאין אחרית לעולם. דרישת הצדק תובעת מאיתנו שתהיה אחרית לעולם. לא בשביל האינטרס האישי שלי. כלומר, יכול להיות שאדם יאמר שהוא באופן אישי מוכן לוותר על עולם הבא אם צריך. זה, אם זה יעזור לי מישהו, הוא יוכל לוותר על עולם הבא. אבל חייב להיות שיהיה עולם הבא לכללות המציאות. כן? יש סיפור מפורסם. אני חושב, סיפרתי אותו כמה פעמים, אבל הוא חשוב. על אותה אישה שבאה לרב זושה. מכירים את האישה שהגיעה לרב זושה? רב זושה, אתה יודע מי זה רב זושה? אתה יודע מי זה רב זושה? האח של רבי אלימלך מליזנסק, הנועם אלימלך. שניהם היו תלמידים של המגיד רב דוב בר ממזריץ', נכון? שהיה תלמידו של של הבעל שם טוב, שהיה תלמידו של של אחיה השילוני, שהיה תלמידו של משה רבן. כן? כך שזה, אז אם כן, משה, אחיה, הבעל שם טוב, המגיד מזריץ', רב זושה. כן, דור חמישי, אם כן, למסירת החוכמה על ידי משה, התורה על ידי משה. אז אם כן, מה אומר...
איזה דור חמישי?
הנה, נתקח משה רבנו, תלמידו אחיה השילוני, תלמידו של אחיה השילוני, הבעל שם טוב, המגיד מזריץ', רב זושה, חמש. מה הבעיה? אחרים, גם הם קיימים, אבל אדם לא צריך דווקא לספור את השושלות האחרות. אם אתה הולך לפי הרב של הבעל שם טוב, שהיה אחיה השילוני. ואחיה השילוני הוא תלמידו של משה רבנו. זהו, קיצר תהליכים, לא? מה הבעיה? הנביא, אחיה השילוני.
כן.
מה הבעיה? הוא תלמיד של משה רבנו, כן. זה מה שקשה לך בכל הסיפור. כן. טוב, זה, אבל שם טוב, תלמידו של אחיה, זה כבר הסתדרת. כל מה שנשאר לך קשה, זה אחיה שלי תלמידו.
דרך נבואה.
מה?
הוא למד לו דרך נבואה.
דרך נבואה? לא, הוא לא הנביא הבעל שם טוב. שאחיה שלו נלמד בנבואה ממשה? לא, הוא היה ילד קטן, אומר הרמב״ם, כשיצאו ממצרים. מה?
אז איך?
למד את זה. מה הבעיה? לא הבנתי מה הבעיה שלך שהוא ילמד אצלו.
זה לא אותו דור, זה לא אותו זמן.
הוא חי הרבה זמן.
הוא חי הרבה זמן?
כי אחיה שלו, כן. נכון, בדיוק, לכם הוא למד ממנו.
כמה זה הרבה זמן?
הרבה זמן, 400 שנה, משהו באיזה. 500 שנה, מה? למה לא?
כי זה הרבה לפניו.
אה?
משה
רבנו
היה הרבה לפניו.
לא, 400 שנה.
אני לא מבין את הבעיה שלך. משה רבנו היה לפניו, ברור, כי הוא היה הרב שלו. הרב הוא תמיד לפני התלמיד.
אחיה
השילוני, אבל
שם טוב, זה קצת...
רגע, אנחנו...
אחיה השילוני, אבל שם זה קשה.
אני לא מבין את הבעיה שלך. אחיה השילוני למד עם משה רבנו, מה קשה לך בזה?
זה לא קשה.
למה לא קשה? למה היה קשה ופתאום נהיה לא קשה?
כי לא ידעתי את הזמנים שלו.
בסדר, אוקיי. טוב.
מה היחס בין רבי עקיבא לרב זושה? אם יש לך
היחס. היחס בין רבי עקיבא לרב זושה? אני חושב שיש חברים טובים, לא יודע. טוב.
רב
תלמיד,
יחס
שלו.
יש
400
שנה בין משה לבד שם.
תראה, סך הכל, מה אתה אומר?
יחס של רב תלמיד.
רב תלמיד, רבי עקיבא הוא מהתנאים. הבעל שם טוב הוא מאחרונים. זה קצת קשה. אז בינתיים יש לך תקופת האמוראים, והסבוראים, והראשונים, והאחרונים.
זה השאלה.
זה משהו כמו 1,500 שנה בין הבעל שם טוב לבין רבי עקיבא. לכן... רב זושה הוא תלמיד של המגיד ממזריץ'. נו, מה כך מסובך בזה?
הבנתי, אז מה היחס בינו לבין הבעל שם טוב?
הוא תלמיד של התלמיד שלו. לא רק של רבי עקיבא. אמרת רבי עקיבא, לא מבין.
איפה 1,500 שנה בין בעל שם טוב, אפילו עד רבי עקיבא ולא עד
הנביא? מה השאלה?
יש 5 אנשים בין 2,000 שנה?
לא, זה הרבה יותר, זה 3,300 שנה.
איפה הם?
הם היו, מה? היו אנשים עם 3,300 שנה, מה הבעיה?
שאלה, איך הבעל שם טוב למד מאחיה
השילוני? איך הוא למד מאחיה השילוני? בהתגלות, מה זאת אומרת? התגלתה הנשמה של אחיה השילוני לבעל שם טוב. מה?
אמרת
שאולי. לכן, לא היה נביא, לא אמרתי בנבואה, אמרתי בהתגלות.
הכי חשוב שהרב יספר את הסיפור עם האישה.
טוב, בסדר. אחרי כל ההקדמות האלה. כן, יפה, יפה, יפה. אז אישה אחת באה לרב זושה, אמרה לו, רבי, תתפלל עליי שיהיה לי בן. ואז רב זושה לקח את השם של האישה, שפרינצה בסגיטל, והתחיל להתפלל, יהי רצון וכו', שתיתן בן לשפרינצה בסגיטל. פתאום הוא שומע קול מהשמיים, הוא לא הנביא, כן, אבל הוא שומע קול מהשמיים, שאומר לו, זושה, זושה, אל תתפלל, כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. ואז רב זושה המשיך להתפלל. הלו, זה בשבילך אני מדבר. כן. ואז רב זושה המשיך להתפלל. ואז הוא שמע כל משמיים, שאמר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, אמנם יהיה לבן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. מה אמר רב זושה? איזה יופי, סוף סוף אוכל להיות פילוסוף דתי ליבוביצ'יאני, ולכן הוא אמר, אני אמשיך להתפלל, ולא יהיה לעולם הבא, וזה מצוין, ככה אני אעבוד לשמה. ואז הוא שמע קול מהשמיים שאמר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. ואז מה עשה רב זושה? המשיך להתפלל. כלומר, מן הסתם שנולד לבן בסוף. מה שזה אומר, שרב זושה הבין שהוא חוטא בזה שהוא לא רוצה עולם הבא. כלומר, הוא צריך לעבור שלב כזה בנפש שבו הוא מוכן לא לקבל שכר, כדי שהוא יהיה באמת אידיאליסט אמיתי, שהוא יעשה את הדברים מצד הערך שלהם. אבל מצד הכוונה האלוהית שהיא לתת לו עולם הבא, זה לא מנומס. מה זה? נותנים לך, אתה לא מקבל? לא יפה. אבל תרחתי בשבילך. כן? ולכן אומר המהר"ל, עולם שבו אין אחרית, אין לו משמעות. יש בספר תהילים של דוד המלך. אתם יודעים זה דוד המלך. טוב, כן. דוד המלך כתב, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. מה פירוש הביטוי לולא? לולא מלשון אולי. ובספר תהילים, בכתב יד, אם תשימו לב, מעל האותיות של המילה לולא, למד וו, למד א', יש ארבע נקודות. נקודות הכוונה שצריך למחוק את המילה. כלומר, ספק אם המילה הזאת צריכה להיות כתובה, ספק אם לא צריכה להיות כתובה. כלומר, יש פה ספק. אז חז"ל אומרים שהספק הזה... מה? לא, לא. חז"ל אומרים שהספק הזה, זה דוד המלך בעצמו הכניס אותו. ואמר דוד, איני יודע, כלומר, יודע אני שאתה נותן שכר טוב לצדיקים, אך איני יודע אם יש לי חלק עמהם, שמה יגרום החטא. מסביר הרב קוק, בספר עולת ראייה, חלק א', המזמור הרי נאמר בימי הסליחות, בחודש אלול, אז הוא מוצא בסידור, מפרש הרב כך. איפה זה? איפה שמת את זה? הנה. הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו. אנחנו יודעים שבסוף יהיה טוב, כן? ורק היא. היא הממתקת את כל החיים כולם. ואין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו על דבר גורלו ביחס לאושר הגדול ההוא. כלומר, האדם לא יודע אם יש לו עולם הבא, אין לו עולם הבא, הוא לא יודע. מלא חפץ לב הוא ביודעו שהטובה עתידה לבוא, שהעולם מתוקן לאושר, שהמציאות כדאית היא להיברא. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, למה נקוד על לולא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו, שמה יגרום החטא. ברכות דף דלת. ובכל זאת הוא מאושר אושר ודאי. אושר הבא מתוך שאיפה הצילית התופסת תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית. כלומר, דוד המלך שמח בזה שהוא חי בעולם שכדאי שיהיה. בסדר? אז זה בעצם מסביר גם מה שאומר המהר"ל כאן, שהמהר"ל שואל, אם אין עולם הבא, יוצא שיש עוול שנעשה בעולם, וזה בוודאי נוטל את המשמעות המוסרית מן העולם. בסדר? זה מה שהוא אומר. אז אני שוב חוזר פה לדברי המהר"ל. אמר יהודה בן בצלאל זלהה, מי זה זלהה? אבא שלו. הדבר אשר נבוך הוא בו הרבה מבני אדם הוא מה שלא נזכר בתורה העולם הבא, אשר הוא העיקר שהיה ראוי שיהיה נזכר במשהו התכלית האחרון. ואם לא כן חס ושלום, הנה הרבה מן הצדיקים אשר הגיעו עליהם כמעשה הרשעים, והרבה מן הרשעים אשר הגיע עליהם כמעשה הצדיקים, ואם כן חס ושלום, שב עבוד אלוהים במצוות. אם לא, כי הכל בא לכלל חשבון לשלם כל דבר פשע של צדיקים בעולם הזה, ולהביא במשפט על כל נעלם של הרשעים בעולם הבא. ואם כן, למה לא נזכר בפירוש בתורה עולם הבא? כי זה היה יותר ראוי להבטיח את הצדיקים ולאיים על הרשעים. אגב, יש פה שאלה, למה כתוב, כלומר, למה באמת הדברים הרעים שהצדיק עשה נפרעים ממנו בעולם הזה ולא בעולם הבא? ומדוע הדברים הטובים שעשה הרשע נותנים לו שכר בעולם הזה ולא בעולם הבא? לא פייר, לכאורה צריך להיות חצי חצי, קצת בעולם הזה, קצת בעולם הבא לכולם, נכון? כשאמרתי במסבר על דרך הדרוש, אבל אני חושב שהוא קרוב לפשט, שאם ישאלו את הרשע, איפה הוא מעוניין לקבל את הפיראון? אומרים לו, עשית כמה דברים טובים, מגיע לך על איזה שכר, איפה אתה רוצה לקבל, בעולם הזה או בעולם הבא?
בעולם הזה.
הוא יגיד שהוא רוצה בעולם הזה. למה? כי הוא רואה את העולם הזה. לעומת זה, אם ישאלו את הצדיק איפה הוא רוצה לקבל את עונשו בעולם הזה או בעולם הבא, גם כן יגיד, בעולם הזה. זאת אומרת שבסופו של דבר הכל לפי הצדק. שלום הרב, לולה, למחוק את המילה או לדרוש אותה כמו וישקהו? תודה. נקודה על גבי אות, בימי קדם זה היה שווה למחיקה בימינו. אכן, זה גם נדרש, כלומר, כי אם היא לא נמחקה בסופו של דבר, אז סימן שהיא צריכה כן להיות נאמרת. אבל יש עליה נקודה, סימן שהיא צריכה להימחק. אז נשאר אם כן ספק. מסקנה צריך לדרוש. בסדר? טוב. זה דבר גם בוישקהו, אותו סיפור. וישקהו, זה אומר שיש ספק אם באמת יש לקבל וישקהו, כפשוטו או לא. לכן, יש מקום נדרשה. מה? וישקהו בפרשת השבוע שאנחנו התחלנו לקרוא אותה במנחה. בפרשת וישלח. כן, ויחבקהו וישקהו ויבכו. וישקהו. יש שם נקוד על וישקהו, עיין שם רשי, מה שהוא כותב בשם רבי שמעון בר יוחאי. טוב, וכבר באו בזה תשובות רבות מאוד. ואין לנו צריכים להביא דברים המפורסמים הידועים. כן? תקרא ברמב״ם, תקרא בכוזרי, תקרא בעוד מקומות. ואז תדע. אולי נזכיר בקצרה גם מה שאומר הרמב״ם ומה שאומר רבי יהודה הלוי. שתי התשובות העיקריות שנאמרו בנושא הזה. מדוע דווקא שתי אלה? בגלל שדבריהם סותרים זה את זה באופן כותבי. בסדר? אריה. לולה בהיפוך שווה אלול, היא התשובה לכל המפקפק או מהסס. אלול הוא הזמן לתשובה, בהי הידיעה. אין לי שום הבנה במה שכתבת. לולה, נכון? שזה אותיות אלול. זו אחת הסיבות שקוראים את המזמור הזה בחודש אלול. לולה האמנתי. אבל לולה אותיות אלול. אני לא מבין במה זה משמש כתשובה לכל מפקפק או מהסס. אלול הוא הזמן לתשובה בהי הידיעה. זה נכון שאלול הוא הזמן לתשובה בהי הידיעה, למרות שאני לא בדיוק מבין מה צריך להי הידיעה, אבל למה זה תשובה לכל המפקפק או מהסס? מה אתה רוצה להגיד בגלל שיש מילה בספר תהילים שהיא כתובה בסדר הפוך למילה אלול, אז המילה לולה, זה מוכיח משהו? זה לא מוכיח שום דבר. במיוחד שאם תזכור שהמילה אלול איננה מילה עברית כלל וכלל, אלא היא שם של אליל בבלי, שנתן את שמו לחודש הזה. כך שאני לא מבין משהו כל כך להתלהב מהסיפור. טוב, וזהו לו. עכשיו,
שתי הדעות של הרמב״ם.
כן, שתי הדעות. אני רואה שאתה בעניין.
שהן כותביות.
כן, שתי הדעות של הרמב״ם ורבי יהודה הלוי שהן כותביות. הרמב״ם בספר... בספר משנה תורה הלכות תשובה מסביר שעל עולם הבא אי אפשר לכתוב. מדוע? כי עולם הבא אף אחד לא היה שם. היית שם? עדיין לא. גם אתה לא היית שם, גם אני לא הייתי שם. וזאת מציאות שהיא חיצונית לגמרי ליכולת הקליטה שלנו, כי אנחנו קולטים כל דבר דרך הגוף ושם אין גוף. אז אנחנו לא יודעים מה זה קליטת מציאות שאיננה מחוברת לחושים, לסובייקטיביות של ההכרה וכדומה. לא, לא מבינים את זה. לכן התורה שהיא תורת אמת לא יכולה לכתוב על עולם הבא, כי אז יהיה שקר. כן, ככה כותב הרמב״ם. אבל מה היא כן כותבת? על הסרת המונעים. הרי אי אפשר לאדם לעסוק בחוכמה אם הוא רעב או חולה או נרדף. לכן הבטיחה לנו התורה שאם אנחנו נעסוק במצוות כראוי ונכוון את חיינו לדעת את השם, הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את הרעב, את המחלה ואת הרדיפות, ואז נוכל לחיות בשלווה ונוכל לעסוק בחוכמה, ועל ידי העסק בחוכמה בסוף נגיע לדבקות כזאת שתהפוך את נפשנו לנצחית. בסדר? מאז נחיה את חיי העולם הבא. כלומר, התורה דיברה רק על התשתית. כך כותב הרמב״ם. עד כאן דעתו של הרמב״ם. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי כותב את ההפך הגמור. הוא אומר, עולם הבא לא הוזכר בתורה, כי הוא לא המטרה. המטרה היא העולם הזה, ששכינה תשרה בתוכן, ושההשגחה תהיה באופן גלוי, באופן שיהיה ברור שלפי התנהגותנו, כך מתנהג עמנו השם יתברך. נורא. ואז יוצא שעולם הבא זה רק בינתיים, כלומר זה כמו מוסך. הרכב לא נוסע, אז בינתיים שמים אותו לתיקון. אבל זה לא המטר. בדיוק הפוך. בסדר?
לא הבנתי את המשפט האחרון.
בדיוק הפוך.
המשפט
הפוך.
שעולם הבא זה עולם של בינתיים.
כן, עולם הבא זה עולם של בינתיים. כלומר, אדם בעולם הזה נדיע פישל קצת. בגלל זה הוא צריך למות. כיוון שהוא צריך למות, צריך לעבור תיקונים. אז מעבירים אותו לתיקון. אז ברור שרכב, כשמטפלים בו במוסך, מטפלים בו יפה מאוד, אבל הוא לא במקום הנכון שלו. המקום שלו זה לכביש.
זה רבי יהודה הלוי?
כן, זה רבי יהודה הלוי.
כשאומר עולם הבא, זה מתכוון לזמן ההמתנה של הנשמה?
בדיוק, בדיוק.
הבנתי, עכשיו איפה יש מקור שאפשר לקרוא יותר על הדעה הזאת, הגישה של רבי יהודה הלוי להחליף אותה, שהמתי העולם הזה?
לא יודע. לא יודע.
הרב,
לא יודע. אתה שואלת אותי, איפה יש ספרות שמרחיבה בנושא הזה? תשובה, אני לא יודע. כן.
הכוונה של רבי יהודה הלוי, זאת אומרת, שעולם הבא
הוא חדר המתנה,
חדר המתים?
למה אני לא יודע? כי כשלומדים משהו, ואני אומר לך שזה ברבי יהודה הלוי, תסתכל שם, שם זה הרחבה.
איפה? בכוזרי?
בכוזרי.
מה מוגד?
אתה שואל איפה זה בכוזרי? זה לא, אם כן, מקור אחר של הרחבה. אתה שואל איפה זה בכוזרי? נכון? אז זה בסוף מאמר ראשון, בפסקאות אחרי קוף שם. בסדר? טוב. אבל להרחיב על דבר שעוד לא ראית אותו במקור, בשביל... כן. כמה טוב יודע, לביס מרד
שהעולם
בא
הוא חדר המתנה עד לקראת המתים?
כן, אפשר גם את זה להגיד. טוב, על כל בנים, כן.
זה אומר שלפי רבי יהודה הלוי לעומת הרמב״ם, אין פרוטות הנפש מהגוף אחרי תיאת מתים לעולם הבא, לעומת הרמב״ם שאיתן יש, עולם הבא אחרי תיאת מתים.
יכול להיות. זה גם מחלוקת הרמב״ם רמב״ן. טוב, על כל פנים...
איך יכול להיות אז שכל כל ישראל יש חלק מהמינה? כאילו, לא היו אנשים באותו דור של הגאולה. מה דרך הגאולה זכרה המתנה לפני תחיית המתים?
לא, 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 מי אמר שגאולה זה המתנה לפני תחיית המתים?
לא גאולה, שעולם הבא.
עולם הבא.
זה חיל המתנה לתחיית המתים.
נכון.
אז לא היו אנשים שלא ימותו כאילו? כאילו, כולם חייבים למות?
לפי זה כולם צריכים למות, כן. עכשיו, אני רק רוצה פה, אני רואה שזה נושא שמאוד מאוד רחב, ואני רואה מהשאלות שלכם שהרבה דברים לא ברורים, והיה צריך באמת להרחיב בהם הרבה. יחד עם זה, אם מי שרוצה אולי קצת להרחיב בנושא הזה, שיקרא בספר דעת תבונות לרמח"ל. המחצית השנייה של ספר דעת תבונות עוסקת בהרחבה בנושא של עולם הבא, תחיית המתים, מהשיטה המיוחדת של רמח"ל בזה. אבל, מה?
שיטת הרמב"ם בעניין הזה שאי אפשר לדבר על העולם הזה.
נו.
מצד שני, איך אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא?
אתה אומר ככה, לפי הרמב"ם אי אפשר לדבר על העולם הבא, אז איך אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא? עד כאן שאלתך. תשובה, אי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא.
לא,
תשמע.
התורה מפרדת הרבה מהתהליך של הקדוש...
היא לא מפרדת כלום.
לא, התגלות הקדוש ברוך הוא.
התגלות, כן, אבל הקדוש ברוך הוא...
למה לא לפרט על היחס שלנו לעולם הבא?
מדברים על היחס שלנו לעולם הבא. זה כל ההטבה של המצב של העולם הזה. עכשיו, אחרי שאני הצגתי בצורה כותבית כל כך את הניגוד בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם, הייתי רוצה להכניס בכל זאת איזה רעיון קצר של הרב קוק בנושא הזה, שמסביר את המקום של כל אחת מן השיטות. הרב קוק אומר שרבי יהודה הלוי, כמובן, צודק. בזמן שישראל על אדמתם. בזמן שישראל על אדמתם. כשיש לנו מדינה, מלכות, מקדש, נביאים, סנהדרין, יש חיים טובים. אז המטרה היא העולם הזה. יש אפשרות ממשית של מפגש פנים אל פנים בין האדם לבין האלוהים בלי לוותר על כל אוצרות החיים. ולכן הוא חי בעולם הזה. ולכן אם תשאל אדם בתקופת בית ראשון, תעשה מסע בזמן, תשאל אותו, אדם שחורש את אדמתו בנחלת בנימין, ותאמר לו, יהודי יקר, יהו ידע בן אליהו עיניי, סתם שם תנכי אפשר, אמור נא לי, מהי שאיפת החיים שלך? הוא אומר, אני משתוקק, שירד הגשם בעיתו, שהקורבנות במקדש יהיו לרצון לפני אלוהי ישראל, שהמלך ינצח את אויביו. ומה אתה רוצה? ושנהיה כולנו בריאים, ושיהיה לי בן שיקים את שמי על נחלתי, והוא ימשיך לעבוד את האדם. ואז אתה שואל אותו, ותגיד, מה יהיה אחרי מותך? לך, מה יקרה? ואז הוא מסתכל עליך בעיניים בוהות ואומר, מה? הוא אף פעם לא חשבתי על זה. יש לך שאלות מוזרות אתה. לך לנביא, בטח שם עוסקים בשאלות האלה. רבה? כלומר, אצל הנביאים ברור שבחוגים הסגורים שאלות כאלה עלו. אבל המודעות המיידית של האדם הייתה חיי העולם הזה. לעומת זה, ברגע שהעולם הזה הפך להיות בלתי נסבל, אין יותר מדינה. אנחנו נרדפים על ידי האומות. צרות רבות באות לעולם. אז עולם הזה כבר לא יכול להיות מושא התקווה. אז האדם מתחיל לחשוב על עולמות אחרים. ואז החכמים מדברים בגלוי על דברים, על סוגיות, שפעם היו נחלתם של חוגים קטנים יותר. ואז שיטת הרמב״ם היא ההופכת לרלוונטית. יוצא שאין פה מחלוקת מהותית, אלא הרמב״ם מדבר בזמן הגלות, רבי יהודה הלוי בארץ ישראל, והכל על מקומו ובשלום. כן, בבקשה.
בגלל זה בעצם אפשר להבין למה היה עבודה זרה בזמן בית ראשון?
לפי זה אפשר להבין מדוע היה עבודה זרה בבית ראשון. לך?
כי המודעות של האנשים הייתה כל כך גבוהה ש...
כן, יש מודעות אלוהית גבוהה, אז לכן מעלילים את הכל. נכון, כן.
מה שתמיד אתה אומר על הרמב״ם, שהוא דווקא לוקח את המצב האידיאלי בהלכות.
נכון, נכון. זה סותר, לכאורה, את מה שאני תמיד רגיל לומר על הרמב״ם, שהרמב״ם מתאר את המצב האידיאלי. לא, כי הרמב״ם סבר שמה שהוא אומר זה באמת אידיאלי. זה הרב קוק מסביר שדברי הרמב״ם הם רלוונטיים בזמן הגלות. או? כן, בבקשה?
הרב קוק?
מה?
דברי הרב קוק, שהרמב״ם,
איפה... איפה הם? דברי הרב קוק נמצאים באורות, למהלך האידיאות בישראל, בעמוד קופ-וו, בערך. כן. טוב, אז אם כך נוכל להמשיך. כן. לא, מה שאומר הרב קוק, זה לא תירוץ לרמב״ם. הוא מסביר.
שדברי... על העניין של עולם אידיאלי...
לא. הרמב״ם סבר שמה שהוא אומר נכון בכל הדורות. הרמב״ם עצמו לא עושה את החילוק שאני עשיתי. שהרב קוק עושה יותר נכון. בין זמן שבית המקדש קיים לזמן שלא בית המקדש קיים. אבל הרב קוק אומר את האמת, שדברי הרמב״ם באים לספק את צורכי הנפש בזמן שהעולם הזה מאכזב. וכמו שפעם קרה לרבי נחמן ברסלב, שהוא נכנס לבית המדרש, והוא שמע את התלמידים שלו מדברים על העולם הבא. ואז הוא נכנס לשיחתם ואמר, הנה, כל העולם אומרים שיש עולם הזה ויש עולם הבא. עולם הבא, אנחנו יודעים בוודאות שיש, שהרי רבותינו אמרו לנו שיש. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה. להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום. כי פה זה לא העולם הזה, זה הגיהנם. הוא צדק. כלומר, העולם הזה, בזמן רבי נחמן, זה גיהנם. נכון? אז איפה העולם הזה?
רבי נחמן,
סליחה לבורות,
אתה
למה? מה?
בזמן רבי נחמן, מה קרה? מה התחש?
בזמן רבי נחמן הייתה גלות.
זה עוד יחסי, זה עוד אפשר לומר כלום ביחס לאינקוויזיציה ושואה שהיה...
זה כלום ביחס לאינקוויזיציה ושואה שזה מה? שזה היה?
אינקוויזיציה באמת הייתה לפני ושואה זה היה אחרי.
נכון, אינקוויזיציה לפני, שואה אחרי. אז אדם שנמצא בין האינקוויזיציה לשואה, מה הוא חושב על העולם הזה? טוב, מה ההבדל? מה ההבדל בין הרמב״ם לפילוסופים היוונים, שגם הם מדברים על השכל והנצח? תודה. תראה, יש תמיד טענה כזאת שהרבנים זה סוג של פילוסופים, אבל מה שבטוח זה שהפילוסופים הם לא רבנים. אז אם כך, חייב להיות איזשהו הבדל, כן? זה נכון, גם הפילוסופים וגם אנחנו מדברים על השכל והנצח, זה בסדר, בנקודה הזאת דווקא אנחנו מתחברים עליה. בוקר טוב לכבוד הרב, האם הרמב״ם יסכים עם ריאל בזממננו, בזממנו, או כשישראל על אדמתה, מה המקור? אני לא חושב שהרמב״ם היה מסכים עם ריאל, אבל הרב קוק מסביר מה המקום לשיטת ריאל ומה המקום לשיטת הרמב״ם. טוב, ובכן, אנחנו בזאת יכולים לגשת אל דברי המהר"ל, שיש לו גם מה לומר. אז כל הדברים האלה שאמרנו לפי המהר"ל זה הבזבוז זמן, הרי הוא אומר, וכבר באו בזה תשובות רבות מאוד, ואין אנו צריכים להביא דברים המפורסמים הידועים. לא, אז לא צריך לעשות, כל מה שעשיתי זה מיותר, לפי המהר"ל. טוב, אמנם, אנחנו ביארנו בהקדמת חיבור גבורות השם, וביארנו תשובת שאלה זאת באמת ובאמונה בשני פנים אמיתיים, ובמקום הזה נוסיף ביאור ונאמר. כן, מה עם שני הפנים האמיתיים שאמר שם המהר"ל? המהר"ל שם נתן שתי תשובות, מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה בהקדמת גבורות השם. התשובה הראשונה היא שהנביא, זה קרוב לדברי הרמב״ם, אבל בסגנון קצת שונה. אומר, הנביא אומר דברים שהוא חווה אותם. הוא אומר, התורה, הנביאים, הכתובים, אלו דברי אלוהים חיים בפי הנביא. אז אם זה לא חי בפי הנביא, הוא לא יכול לדבר על זה. מאחר והוא לא היה שם, הוא לא יכול לדבר. אז מדוע החכמים כן דיברו? כי החכמים מדברים גם על דברים שהם לא חווים. זה עניינה של החוכמה, שהחוכמה היא אבסטרקטית. כשלמשל מתמטיקאי אומר ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, הוא מדבר על דברים שהוא לא חווה בחיים שלו. הרי אין שום מתמטיקאי בעולם שראה את המספר שניים, ובוודאי שהוא לא ראה אותו פעמיים, והוא לא ראה את החיבור, והוא לא ידע, והוא לא ראה מעולם איך זה נהיה ארבע. נכון? המספרים הם תיאור של מציאות מופשטת, כמו שגם מי שעוסק בגיאומטריה, כן? המעולם לא ראה, לא בעל גיאומטריה ולא אנחנו, לא ראינו מימינו משולש, נכון? ראית פעם משולש? מה זה משולש? אתה יכול להגדיר לי? זה החיתוך בין שלושה ישרים, נכון? וראית פעם את הרוחב של ישר? מה הרוחב של ישר? מה? לא ראית ישר מימיך לפי זה, נכון? אי אפשר לראות ישר, כי הישר, הרוחב שלו הוא נקודה, הוא נקודה, אי אפשר לראות. אם כן, כל המשולשים שאנחנו מדברים עליהם הם משולשים אבסטרקטיים שמעולם לא ראינו אותם. יוצא שהמתמטיקאי הוא מדבר על דברים שהוא לא רואה. כמו כן גם החכמים, אומר המהר"ל, הם מדברים על דברים שהם לא רואים. הם יכולים לדבר על עולם הבא, למרות שהם לא חוו את זה מימיהם. מה שאין כן הנביא, שיכול להגיד רק דברים שהוא חווה. עד כאן התשובה הראשונה של המהר"ל. כן? כן. אני לא מבין. המשולש זה לפי ההגדרה הגיאומטרית נקודת החיתוך בין שלושה ישרים. זהו. זה משולש. בסדר? זהו. אתה מדבר על השטח? זה השטח של משולש? אני לא חושב שמישהו ראה אי פעם שטח של משולש. כי לשטח הזה אין עובי. אין עובי לשטח. כי הוא עשוי מנקודות. נקודות אפשר לראות. וזה ששום צורה גיאומטרית בעולם אינך יכול לראות. אלא אתה יכול לראות השתקפויות. זה מה שנתן לאפלטון את הרעיון של תורת האידאות. שכאילו יש משולש אידאי, וכל המשולשים הם השתקפות של אותו משולש אידאי. בסדר?
ואיך אפשר
לראות
מספר?
מה? למה זה אפשר? מה? דבר שאין לו אובי, אתה יכול לראות אותו? לא. לא, זהו. ולשטח? אין אובי, נכון? אז לכן אתה לא רואה. כן, מה אתה אומר?
ראיתי מספר 3.
אתה ראית מספר 3? איפה ראית?
בבית ספר, בפלאפון.
מה? זה הספרה, זאת אומרת, זה הציור שעל פיו מציינים את הספרה 3. זה לא, זה לא הספרה, זה לא המספר עצמו. אתה ראית סמל, סימן, שמשתמשים בו כדי לציין את המספר 3.
אז גם לא ראיתי א'.
לא ראית א'?
כי א' זה סימן.
נכון, נכון. אתה חי בעולם של סימנים. טוב, יפה.
רק אני או כולם?
רק אתה או כולם? אני לא יודע, תראה, אני לא מכיר את כולם. יכול להיות שיש ישויות רוחניות כאלה שרואות את הדברים האלה. אני לא יודע. מלאכים אולי.
אבל יש מפיוש שאפשר לראות את
א'. האם אפשר לראות את א'? זה ויכוח בין אפלטון לאריסטו. כלומר, האם העולם שלנו הוא השתקפות של עולם אמיתי, או שכל ההפשטות האלה זה פיקציה. מחלוקת. קוראים זה נומינליזם וריאליזם. מה? הלאה.
מה הנביאים אומרים על זה?
מה אומרים הנביאים על זה? זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין המקובלים. טוב, הלאה. אז התשובה הראשונה של המהר"ל בגבורות השם הייתה ההבדל שיש בין נביאים לבין חכמים. שהנביא מדבר על מה שהוא חווה, והחכם מדבר על דברים מופשטים. לכן עולם הבא לא יכול להיות מוזכר אפילו לא על ידי משה, כי משה הוא נביא, ואילו החכמים יכולים לדבר על זה, כי הם לא נביאים, הם חכמים. עד כאן דברי המהר"ל הראשונים שם. פירוש השני שאומר המהר"ל, שעולם הבא יכול להיות כתוב בתורה רק בצורה של אריכות ימים. וארכת ימים, אז כלומר יום ארוך בתכלית, אז הוא אינסוף. אם כן הוא עולם הבא. כי אין דבר שהוא ארוך מצד עצמו, אלא תמיד ארוך ביחס לזולתו. אז ארוך בהחלט זה העולם הבא. עד כאן דברי המהר"ל שם. לכן הוא אומר, אמנם אנחנו ביארנו בהקדמת חיבור גבורות השם, וביארנו תשובת שאלה זאת באמת ובאמונה בשני פנים אמיתיים. ובמקום הזה, כלומר בספר תפארת ישראל, נוסיף ביאור ונאמר. כי אלו האנשים בשאלה זאת חשבו, כי על הנבואה הקרוב ורחוק הוא בשווה, ויפול בגדר הנבואה על דבר שהוא קרוב לאדם. ואין הדבר כך, כי אף אם השכל משיג הדבר אשר הוא נעלה מאוד, אבל בכוח הנבואה לא ייפול. ולפיכך, כאשר היה רוח הקודש שורה על הנביאים, היה להודיע הדברים אשר הם איתו במציאות. אבל דברים אשר אינם איתו במציאות, הם עולם אחר, לא שלטה הנבואה בזה. כלומר, מה שהוא אומר כאן, זה קצת דומה לתשובה הראשונה שלו בגבורות השם. רק הוא מסביר, לא רק שהנביא לא יכול לדבר על מה שהוא לא, היה, שהוא לא חווה, הוא לא יכול לדבר על דבר שהוא עוד לא במציאות קצת. כלומר, כשהנביא אומר, בעוד שנתיים יהיה כך, זה סימן שזה כבר התחיל להיות כך, במידה מסוימת. מה שאין כן עולם הבא שלא התחיל בכלל. מה אתה אומר?
לגבי אותיות, זאת אומרת שגם בן אדם שאני רואה בן אדם, אני לא רואה בן אדם, אני רוצה את השתקפות של ה...
אתה כבר מתחיל לשאול שאלות על סובייקטיביזם ועל סנסואליזם וכדומה, כל מיני תורות שדנות בשאלה אם מה שאני רואה זאת המציאות או לא. בסדר, זו שאלה יותר רחבה. בבקשה.
חכם, הוא לא חייב לקחת את הוודאות שלו מהנבואה.
האם החכם לא צריך לקראת את הוודאות שלו מהנבואה? יכול להיות. אבל החכם, בתור חכם, עוסק בתחומים שמעבר לנבואה.
כן, אבל מאיפה להמשך לך עולם בלכל או
מהנבואה? זה בא, נגיד ככה, מתרגום של הנבואה. זה נכון. אבל כשהחכם מדבר על עולם הבא, הוא בטוח טועה. כלומר, הוא בטוח מדבר על משהו שהוא לא אמיתי מבחינתו. בסדר? אבל הוא יכול לדבר קצת. כן.
זה קשה, חכם עדיף מנביא.
נכון, אז פה הוא שואל, זה מה שהוא אומר בהמשך, ואף אם השכל משיג דברים הנעלמים, על זה אמרו חכם עדיף מנביא, ולא ייפול בכוח הנבואה ובסנהדרין, הנה הוא אומר לך, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוהים זולתך. ופליגה דרבי אבאו, רבי אבאו חולק על רבי יוחנן, דאמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, שנאמר לרחוק ולקרוב, ברישה לרחוק והדר לקרוב. מהי רחוק? רחוק דה מעיקרה, ומהי קרוב? קרוב דה מעיקרה ודה ישתה. ורבי יוחנן אמר, לרחוק, רחוק מעבירה, ולקרוב, שהיה קרוב לעבירה ונתרחק ממנה. כלומר, השאלה היא, מה זה שלום שלום לרחוק ולקרוב? איך אפשר להיות גם רחוק וגם קרוב? הכוונה שבהתחלה היה רחוק ועכשיו הוא קרוב. יוצא לפי זה שבעל תשובה שהיה רחוק ועכשיו הוא קרוב, הוא עדיף. מה שאין כן רבי יוחנן שאומר, לא, רחוק שהוא רחוק מעבירה. מלכתחילה. מה? לא, לכן הוא אומר שיש עדיפות, יש מחלוקת אם יש עדיפות לצדיק גמור או לבעל תשובה. רבי אבא אומר שיש עדיפות לבעל תשובה, רבי יוחנן אומר שיש עדיפות לצדיק גמור, כן.
לא, אבל לפני זה, לזה שבעלי תשובה מתנבאים, לא
הבנתי
נכון?
הוא אמר שהנביאים, לא, בעלי תשובה לא מתנבאים, הוא אומר שהנביאים כשהם דיברו, מה שהם אמרו שיהיה לעתיד לבוא, זה מכוון לבעלי תשובה. זה לפי ראשיתת רבי יוחנן, שבעל תשובה הוא פחות. אבל מה שאין כן צדיק גמור, מה שיהיה, הגורל של הצדיקים הגמורים, זה מעולם לא נכתב בנביאים. זה, הנביאים לא רב. רק שנייה. באיזה עולם הבא מאמינים הפילוסופים? הם מאמינים בעולם הבא של התאחדות עם השכל הפועל. נדבר על הפילוסופים של פעם. בעניין לא נדע איך יהיו עד שיהיו. האם הרמב״ם כתב זאת גם על שיטתו על אחרית הימים, שלא בטוח שכך יהיה אלא זאת השערתו? למה בתקופתנו שאנו כבר בזמן שהדברים קורים עדיין נשקלה שאינם מסכימים? הרמב״ם כותב לא על עצם הרעיון של הגאולה שלא נדע איך יהיה, אלא מדבר על הפרטים, סדר המאורעות. זה אנחנו לא יכולים לדעת. כן? כן. אז למה יש עדיין אנשים שאינם מסכימים? בגלל שהם לא מבינים מה נעשה. הרי לזה אנחנו מתפללים, ותחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים. משמע שיש אפשרות שאנשים לא יראו. לכן צריך להתפלל שיהיה לנו עיניים לראות. הרי לפי החכמים, שבת הוא מעין עולם הבא. משמע שהנביא כן חווה קצת מעולם הבא. כן, איך אנחנו אומרים שאפשר? הרי יש קצת מזה, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. נכון. אז אם כן, יש משהו מזה, יש ביטוי מעולמך תראה בחייך. אז אני אגיד לך תשובה פשוטה. יש מדרגות בזה. עד כאן להיום. שלום.